הבמה שלך עם יונת קפלן.
בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב, יום, יום שלישי, זה אומר שאנחנו כאן, בית באדר בית, 12 לשלישי, שנת 2024, כמובן למניינם. בתקופה הזאת אנחנו ככה במלחמה, חיילינו בגזרות, הבשורות באות מפה ומשם, וגם אנחנו בערב חג, אנחנו בערבי חגים. שבוע כתבתי לקהילה שאיתי במייל, לנשים ש... מנויות בקהילת עכשיו תורך, טקסט שמאוד מאוד נגע בי אחרי שכתבתי אותו, אולי כתבתי אותו בגלל שהוא נגע בי, ואני אשמח להקריא לכן בהקשר הזה. חברות יקרות, תקופה קשה עוברת עלינו, כל אחת איפה שזה תופס אותה עם עצמה, הרגשות, התחושות, החששות, משפחה, עבודה וכל היתר. השגרה ברוכה וניתן כבר להריח מקרוב את החגים המתקרבים. מצב הרוח לא מאוד בשמיים, אבל איכשהו צריך לזקוף את הקומה, כי עם ישראל חי, כי זה בדיוק סיפור מגילת אסתר שבא לנו בתזמון מדויק. דווקא תקופות של חגים, אין הזמן שלנו להתחבר. החגים השאירו אותנו תמיד לאורך כל ההיסטוריה העקובה מדם שלנו עם חיבור למהות האמיתית שלנו כאן. הם תזכורת למה אנחנו בעצם כאן, מה אנחנו עושים ואת מה אנחנו מנסים לשמר. אז בואו ננסה לשים חיוך, להתגבר על המורכבות וכל מה שמלווה אותנו בתקופה הזו. לקנות, או אפילו טוב יותר, להכין, תחפושת לילד, לחשוב על הדבר הבא. פסח כבר מעבר לפינה, שזה אולי גם קצת מפחיד אותנו, אנשים. משלוחי מנות ושמחת חג שהיא ציווי מפורש. מתפללת להשם שיראה לנו הלאה מדי יום ביומו. וזאת בעצם התפילה שלנו. אז אנחנו עם התוכנית של הבמה שלך, בתקווה לבשורות טובות תמיד, עורכת יעל צייטלין, והטכנאי הוא פסח בגד. אנחנו יוצאות לדרך עם ההמנון שלנו, כולנו אחד, של אידל ורדיגר.
אור השמש נעלם ויש ענן, אם אתה מרגיש פתאום לחוץ, עצוב, שבור ונאבר, אל תדאג לשווא אחי, אתה אף פעם לא לבד, כולנו ביחד, כולנו אחד. אם צרה נראית לך בפתח ומושיע לא נמצא, אם אויב מנהיג רשע וצר מקים עליך מלחמה, גם טיפות קטנות מאוד הם ביחד ים גדול, כולנו ביחד, אל תדאג השם יעזור, כי כשאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד, מי יכול עלינו, מי יטיל עלינו פחד, ותמיד נדע גם כשבאות צרות בינו, כי כשאנחנו יחד מי יכול עלינו, עלינו, כשאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד, מי יכול עלינו, מי יטיל עלינו פחד, ותמיד נדע גם כשבאות צרות חיוך קטן יאיר ליבנו, כי כשאנחנו יחד מי יכול עלינו. אתה ניצב שם לבדך, אין חבר ואין לך עוזר, הכל נראה כל כך נורא, אל תדאג לשבחי, אנחנו מרחוק איתך, כולנו ביחד, לא, לא, אל תדאג, שעוזרים כן יחד זה לזה אומרים חזק
חזק
חזק כולנו בדמנו
מתחזק חזק חזק
כי כולם השיר ברש הגיבור והחלש כי עם ישראל הוא
עם אחד שאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד מי יכול עלינו מי יפיל עלינו פחד ותמיד נדחק שבעות קרות יתנתן יעיר ליבנו כשאנחנו יחד מי יכול עלינו עלינו כשאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד מי יכול עלינו מי יטיל עלינו פחד ותמיד נדע גם כשבאות זרות חיוך קטן יעיל ליבנו כשאנחנו יחד מי יכול עלינו עלינו השמש נעלם ויש ענן ואם אתה מרגיש פתאום לחוץ עצוב שבור ונאבד אל תדאג לשב אחי אתה אף פעם לא לבד כולנו ביחד כולנו אחד כשאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד מי יכול עלינו מי יטיל עלינו פחד ותמיד אדע גם כשבאות צרות חיוך קטן יעיל ליבנו כשאנחנו יחד מי יכול עלינו עלינו כשאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד מי יכול עלינו מי יטיל עלינו פחד ותמיד אדע גם כשבאות צרות חיוך קטן יעיל ליבנו
הבוקר אני אומרת בוקר טוב לתחייה לובר, שהיא הרבה מאוד דברים, אבל היא גם אימא של, בתקופה הזאת היא אימא של יונתן אלישע, השם יקום דמו, שנפל בקרבות בעזה, והוא היה בן 24 במותו. המוות של יונתן עשה גלים רבים בעולם, בין היתר בזכות, בוודאי הדמות שהוא היה, אבל גם ההורים המיוחדים שיש לו ותחייה, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
אחרי נפילתו, הרצחו של יונתן, את ואישך חגי, שאתם אנשים שעוסקים בעשייה ציבורית, ככה ממש דואגים להביא אור לעולם. ספרי לנו קצת על יונתן.
קודם כל, את תופסת אותי ככה שאני בחוץ, יצאתי מהגן, אני גננת, וזה יום מאוד מאוד מרגש עבורנו היום. יונתן מאוד מאוד אהב ילדים, והוא רצה שתהיה לו משפחה מאוד גדולה, ובאמת, בישר שהם התחתנו בניסים, כאילו, אביה נולד להם בן אחד ראשון, לפני שבוע היה לו יום הולדת של שנה, והיום אנחנו ערב הברית של הבן השני.
אני רוצה לקרוא רגע למאזינות שלנו טקסט שכתב חגי, ונמשיך משם רק כדי להבין באיזו משפחה הילד הזה גדל, ולמה הפנים שלו כל כך מהירות, ולמה כל כך הרבה חותם אתם, הוא השאיר ואתם ממשיכים להשאיר דרכו. כתב ככה חגי, מזל טוב, יולד בן ליונתן, באושר אין קץ ומתוך שמחה גדולה והודעה לקדוש ברוך הוא, אנו מודים על לידת בן ליונתן השם יקום דמו, ויבדלו לחיים ארוכים אביה אשתו ובנם נחמן המתוק. בבקשה מכם עם ישראל, אל תחשבו על האין, אל תחשבו על האין אבא, אל תחשבו על האין מי שירים אותו על הכתפיים, אל תחשבו על האין מי שירקוד איתו בשמחת תורה, אל תחשבו על האין בבר מצווה, בלימודי אבות ובנים, בליווי לחתונה או בסתם טיול של כיף. תחשבו על היש, יש תינוק מתוק, יש המשך ליונתן, יש את מי לאהוב, יש מי שיזכור, שיזכיר, שיזכר, יש מי שיאמר קדיש, יש המשך צמיחה ותקווה לעם המופלא הזה. אצל אויבינו הקמהים לדם ישראל, יש מנהג לחלק ממתקים כשתינוק יהודי נרצח בידם התמאה. חסרי צלם אנוש כמותם, שמחים על היעדר נשמה יהודית בעולם. אז בואו נלמד מהם, ילמד האור מן החושך. קנו ממתקים יהודים, קנו ממתקים וחלקו לכל מי שתראו בדרכים, בבית ובבית הספר. חלקו ממתקים כמנהג היהודי של משלוח מנות, חלקו ממתקים דווקא לשונה, לאחר, לזר. ישלח ראש הממשלה סוכריה לראש האופוזיציה, ישלח עיתונאי מערוץ 12 לאו מערוץ 14, אחלה נשק לנער גבעות, אנשי צער לאנשי תל אביב. נולד ילד יהודי, אתם שומעים עולם? אתם שומעים עם ישראל? יש תינוק יהודי מתוק בעולם, והוא יגדל לעם אחד מאוחד ומחבק. וכפי שאומרת הגמרא בתענית, יעקב אבינו לא מת. בסוגריים, כיוון שזרעו בחיים, אפעו בחיים. עוד יונתן חי, עם ישראל חי. כשם שחיבק את בנו הראשון, כך ודאי מחבק את בנו השני מלמעלה.
בעלי הוא מדהים.
את יודעת, זה לא בעלי, זה משפחתי. וכשאני הלכתי ללמוד על הסיפור הזה, יש קהילות בוואטסאפ, הדבר הראשון שעשיתי, זה להפיץ את הטקסט המרגש הזה, באמת שנותן כוח לעם ישראל בתקופה הזאת. ואני בתחקיר לקראת השיחה איתך חברתי, אמרתי לעורכת, אני רוצה את משפחת לובר, תני לי, אני רוצה לדבר איתם, זה משהו שצריך לדבר עליו בעולם. והיא אמרה לי, את יודעת שתחיה היא גננת, והיא ביקשה לחזור בשבעה לפגוש את הילדים, את הילדים בגן שלה. מה זה?
קודם כל ילדים נותנים לנו כוח. הדבר שאני הכי אוהבת לעשות בעולם זה לספר סיפורים. אז אתמול מישהי נכנסה אליי לגן ואמרה לי, מאיפה היה לך כוח להרים את הארמון? ובאמת הארמון שלי הוא הכי יפה, נראה לי, בכל מדינת ישראל. הכי צבעוני והכי הכי שמח. ולספר סיפורים ולשמוע את הילדים מסתכלים עלייך בעיניים גדולות ואומרים לך, זה אמיתי? והזכות שלי היא בעצם שאני מספרת להם פעם ראשונה את מגילת אסתר. זאת אומרת, אני פעם ראשונה מפגישה אותם עם הסיפורים.
ועוד איזה סיפור? זה הסיפור שלנו עכשיו, כל מה שקורה במגילה.
בדיוק, זה הסיפור שלנו עכשיו. באמת, מההתחלה, מתחילת הסיפור, זה מה שבעצם אנחנו מחנכים את הילדים. בכל דור ודור קיימים אלינו לחלותינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, וילדים זה כוח, ויונתן הוא היה כזה, כאילו כמו שבעלי כאילו כתב, הוא תמיד תמיד הסתכל על רק מה שטוב, וגם אם היה לו חברים היו נפלו ונהרגו לו, והיה איזו מציאות שהייתה קשה, הוא תמיד היה מוצא משהו שמח, אי אפשר היה לקלל לידו, אי אפשר היה לקלל, אי אפשר היה לדבר לשון הרע. את יודעת, כל בית אוהבים קצת לספר לשון הרע בשולחן שבת וזה, אצלו ברגע שהיית מתחילה, מתחיל שירי שבת. וואו. כולם היהודים צריכים להפסיק. ובאמת בפנים שלו רואים את התואר. כשאני באתי לשדך אותו, אז אני אמרתי לכל מי שהציעו לי ואני חיפשתי, אז אמרתי, הבן שלי הוא טהור. כך אני שידחתי אותו. הוא פשוט טהור, התמימות שלו הייתה מגיל מאוד מאוד קטן. אתמול הלכנו לישיבת שומריה, איפה שהוא למד, וכמה ימים, כאילו כשהגענו לישיבה, סיפרתי את זה לראש הישיבה, ש... חיפשנו לו ישיבה, ועברנו מלא ישיבות. כל הישיבות של הדוסים עברנו, ולא קיבלו אותו, כי לא הייתה לו תעודה, הכל מאיות, ולא היה לנו לאן לשלוח אותו. ושלחנו אותו למקום מסוים ששמענו שיש שם כיתה תורנית, והוא מגיע הביתה, ואני זוכרת בדיוק איפה אני עמדתי, והוא בוכה, ילד בכיתה ח' ואומר, אמא, מקללים שם, אני פוחד ללמוד שם.
וואו.
וירדתי לחדר של בעלי, ופשוט עמדתי מול הספרייה, ופשוט דרשתי. מאז אני לומדת שצריך לדרוש מהשם ולא לבקש, ואמרתי לו, לא יכול להיות שיש כאן ילד שרוצה לחיות בתהרה, לחיות בקדושה, ולא יהיה לו שמה, ואני לא נמצא מקום. ויומיים אחר כך גיסי סיפר לבעלי שיש ישיבה בשומריה, וישיבה שבדיוק נפתחה, והלכנו לשם ונפגשנו עם הרב רובן נתנאל, וכשיצאנו מהחדר, אמרתי לבעלי, פגשנו את רב אריה לוין של הדור הזה.
וואו.
ויש לנו 9 ילדים, ונדיר שיש לנו ילד שהיה רץ לישיבה כמו יונתן. גם אחרי שהם גמרו ללמוד, הם היו ממשיכים לעשות שבתות, וכשהוא ידע שהם בשבת בשומריה, כל השבוע היה, לא היה מאושר ממנו. ואתמול שנפגשנו עם החברים ושמענו את הסיפורים המתוקים שרק הדגישו לנו כמה את המתיקות שהייתה ליונתן, זה פשוט הבנו למה הוא רץ לשם. זה מתיקות שאי אפשר לתאר, תמימות והכל בצחוקים, ובאמת אם הוא היה רואה עם סיפור התלמידים החברים שלו, הוא היה רואה מישהו הולך ככה מדוכדך, הוא היה מתחיל לרקוד סביבו, ועושים מין קולות מצחיקים, והם חיכו אותו שכולם התפקעו מצחוק. ופשוט לא נתן שמישהו יהיה עצוב. היה שולף סוכריות, היה עושה ריקוד, היה...
לכן זה נורא טבעי שאבא אמר, לכו תקנו סוכריות, חלקו לעם ישראל בין יולד ליונתן. את יודעת, את מדברת, וכשאת מדברת יש לי חיוך מאוד גדול שמרוח, וגאווה ושמחה שהוא חלק מהעם שלנו, ועצב שככה הטובים נופלים. אני חושבת שמה שאמרת, יכול להיות שיונתן הגדיר מחדש את המושג של אחת דרשתי מאת השם אותה, בקש שבטי ובית השם כל ימי חיי, לא לבקש, לדרוש. ממש, ממש, ממש מרגש. איך התחושות לקראת הברית?
קודם כל אנחנו מאושרים מאוד, נוסף לנו עוד נכד, סבתא של בעלי זיכרונה לברכה, כל המשפחה של בעלי נהרגו בוא נגיד לפני השואה בבור שחפרו הגרמנים והרגו את כולם בתוך הבור, כפר גדול, והיא הייתה מושיבה את בעלי על הברכיים, וזה כאילו, אנחנו ממשיכים את השואה גם בכל דור ודור. והייתה מושיבה את בעלי על הברכיים, ילד קטנטן, ומקפיצה את הרגלה, את הברכיים, ואומרת לו, חגי עלי, היה דור גדול, היה כפר גדול של לובר. אתה וזאביק תקימו דור גדול של לובר לך. ואני אגיד לך את האמת, כל הבנים שלי יש להם רק בנים. לבן אחד יש 4 בנים, לבן השני יש 3 בנים, ליונתן 2 בנים, ולעוד בן יש לו בת אחת. אנחנו צוחקים כי הוא עברת את השם לדרור, אז אמרנו בלבלת את סבתא בשמיים, אבל עכשיו נולד לו בן. היא קלטה שזה. אז מצד אחד אנחנו מרגישים אושר גדול והתרגשות מאוד גדולה, ומצד שני, בוא נגיד, קשה לנו, כואב לנו, שלא שיונתן, כאילו אני מנסה לחשוב, כי אני יודעת שמה שהוא הכי אהב והכי שמח זה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, אז הוא בסדר.
כן.
אבל אנחנו, לנו כואב שאנחנו לא רואים אותו בשמחה של הילדים שלו, זה החוסר שלנו. ועל החוסר שלנו אנחנו צריכים לעבוד.
תחייה, לא פלא שאת מחנכת בישראל.
אנחנו משתדלים לאהוב את הילדים ולאהוב כל אחד מעם ישראל ולמצוא את המכנה המשותף של כולנו, וככה כמו שאני מחנכת בגן לאהוב כל אחד, אם הוא לא אוהב לשחק בלגו אז בוא תמצא משחק אחר שיהיה לך משותף, ואם הוא לא אוהב שוקולד אז אני לא יגיד לו האוכל שלך מגעיל, אני אגיד אני לא אוהב את זה.
זה לא לטעמי, אומרים היום בגנים.
כן, לא לטעמי בדיוק. וככה אנחנו מחנכים את הילדים. וחבל שזה נעלם.
לא, הנה, את מחזירה את זה.
כל מי שצועק ורב, ולא רוצה להגיד מה חווינו, אני בטוחה שבבית הוא מחנך את הילד שלו אחרת. לקבל את השונה ולאהוב, ובעזרת השם אב ישראל חי,
אמן,
ויוולדו עוד תינוקות,
כן,
ובעזרת השם עוד שתי בנות שלנו גם צריכות ללדת.
וואו, שירבו שמחות,
הוא דואג למעלה שאנחנו רק נהיה בשמחה כמו שהוא תמיד היה, עם חיוך כזה גדול, ועם התמימות שלו.
לחיי עוד הרבה לוברלך, כמו שאמרה סבתא, זכרה
לברכה. זה מה שהיא אמרה, אבל אני בתור סבתא רוצה קצת בנות גם.
כן, אבל יהיה להם משהו מהלוברלך.
אני מבקשת קצת בנות.
כן, אנחנו מתפללים איתכם. כן, בנות זה חשוב לעם ישראל גם, וגם למשפחות, בנות זה נהדר, אפרופו תוכנית של נשים, בנות זה מעולה. תחייה יקרה ואהובה, השם ימלא חסרונכם, כמו שאמרת, החיסרון הוא שלנו ולא שלו, כי הוא באמת במקום הכי טוב. תודה שעוררת אותנו היום באמצעותו של יונתן הקדוש. תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
יום טוב.
תודה, אמן, בשורות טובות.
ומפה אני נכנסת לבלוע את הכל ולחגוג יום הולדת לחמישה ילדים שחיכו מחודש טבת שהגננת תחזור ותחגוג להם יום הולדת.
וואו.
לא ויתרו, לא הסכימו שאף אחד יחגוג רק שאני יגיע.
תראי מה זה, זה החותמת שלך.
זה החותמת שלי.
לכו לחגוג.
בדיוק.
תודה רבה רבה. תודה.
כל טוב, בשורות
טובות.
ביי ביי.
פרסמות וחזרנו. אוקיי, חזרנו, הבוקר אני מדברת, אני אומרת שלום לחנה ליברטי.
בוקר טוב יונת.
מה שלומך?
בוקר טוב לכולם. ברוך השם.
אני רוצה להקריא לך משהו שקראתי השבוע, והוא נורא נורא הזכיר לי אותך, שניונת. רגע.
מחכה
בסבלנות. אז תדברי איתן בינתיים, כדי שהם ידעו שאת פה וגם שאני פה. אוקיי, זה הולך ככה. טל קולקר, שהיא כותבת מילים טובות לאימהות, היא כתבה כך: אין מה לעשות, לפעמים טובת הילדים שלך מגיעה על חשבון טובתך, ולפעמים טובתך על חשבון טובתם. זה לא אומר שאת אימא משקיעה או אימא שוקעת, זה לא אומר שאת אימא מתאמצת או אימא זרקנית, זה לא אומר שאת אימא יותר או אימא פחות, זה רק אומר שאת אימא. איזה מילים מתוקות לאימהות, תודי.
וואו, ממש צמרמורת.
כן? אני קראתי את זה ואמרתי, על זה אנחנו צריכות לדבר. תגידי, זמננו הוא יחסית קצוב, אני רוצה ככה שבאמת נביא את הדבר בעצמו. תחפושות הוא עניין שהוא נוגע בהרבה מאוד שדים שנמצאים בילדים, בהורים, בכולנו. כן רוצה להתחפש לזה, לא, מתי אני רוצה, את יודעת, כל הדבר הזה שאנחנו כאימהות חובות וגם צריכות לתווך לילדים. ואני רוצה לדבר איתך דווקא על תחפושות לילדים מיוחדים. אגב, אני רוצה להגיד לך שהתגובות לפינה איתך הן מדהימות. אני מקבלת כל הזמן מיילים שאנשים רוצים להכיר אותך ורוצים להביא אותך להרצאות, ושתדעי שאת מביאה אור גדול לעולם. את מביאה אור גדול לעולם, כי אני חושבת שאנחנו מעברות פה נושא שהרבה מאוד אנשים מתמודדים איתו לבד, ולא בהכרח אפשר לדבר על זה. את יודעת, אפילו לא מי שמתמודד, אלא מי שיש לו אח שמתמודד עם ילדים מיוחדים או אחות או שכנה, אין לנו מושג, ואת פשוט מנגישה לנו את הנושא הזה, ואשרייך על זה בנפרד. ועכשיו אני אשאל אותך על התחפושות. איך זה עובד?
אז תראי, יש לנו בבית כמונות של תחפושות, שנקנו לבן הגדול, שואב מאוד להתחפש, ולא רק בפורים.
שהוא יש להגיד, הוא ילד נורמטיבי, הוא לא על הרצף האוטיסטי.
כן, כל הילד מהאתגרים שלו, אבל...
כן, בסדר, בהגדרה היבשה והאנושי והארצית שלנו.
כן, והוא ממש ממש אוהב להתחפש בפורים כל השנה. ופתאום מגיעים באמת ילדים, שאת הולכת לתקונה להם תחפושות, אמא משקיעה, והם לא מוכנים לבוש את זה. ואז את אומרת לעצמך, טוב, קושי בביסות חושי, אולי ככה, אולי ככה, אולי נספר להם איזה סיפור, והגננת ופורים, ולא משנה בכמה כסף קניתי את התחפושת, וכמה השקעתי, ובדקתי שלא יהיה סיפורים בולטים, ושזה לא יהיה מבעד לא נעים, זה החזיק 5 דקות, ועבר. לעומת זאת, פתאום יכול לבוא דווקא, לא בפורים, איזה חופש גדול, והגדול פתאום יוצא להם מחופש בזה, והם מחליטים שהם רוצים להתחפש. ואז אני רואה אותם פשוט שעות עם התחפושת.
וואו.
ואני אומרת לעצמי, אבל למה? למה בפורים?
מה קורה עם התזמונים?
ואז התזמונים זה כאילו, אבל אז הבנתי שזה פשוט בדילי. נפל להם בדילי שאפשר כאילו עכשיו להתחפש. אז תראי, אני בדרך כלל נורא נורא משתדלת להערך מראש, להכין אותם, להסביר להם, וזה פורים וזה תחפושת. והנה כולם מתחפשים, ואח שלהם הגדול ליאון דניאלים, תראו איך הוא מתחפש, והוא מראה להם, ומודדים, ונותנים להם אופציות לבחור, הולכים לחנות, אבל אני יודעת שגם ברגע האמת יכול להיות שזה ישתנה ככה במאניטיים.
אז ההתכוננות היא בעיקר בשבילך, לא להתאכזב וזה, הם בסדר, הם כאילו מקבלים החלטה לכן וללא, זה אנחנו שצריכות לשחרר מכמה התאמצתי, אבל נו, אבל עד שקנינו ועד שעבדנו ולא?
ממש ממש, וזה נשמע כאילו שולי, כאילו מה אנחנו מתחקים בשטויות האלו, אבל באמת שמתרגלים, שיש ילד שאוהב להתחפש, ופורם זה חגיגה, וכל הבלגן, ואני בעצמי תמיד הייתי ילדה שאוהבת להתחפש, אז פתאום, מה, אתה לא רוצה להתחפש, ועוד קנית לך תחפושת שהכי רצית, ושקעתי כל כך הרבה כסף, ורקתי וכיתתי רגליים, ובאמת, שיגעו אותי, כאילו, באמת, גם מותר לקטר, אבל באמת, פעם, כאילו, מחליטים ככה, ואחר כך מחליטים אחרת, ולפעמים יצאו מצבים שלפני פורים, רגע האחרון, קניתי עוד תחפושת אחרת, במיטב כספי.
כן, את יודעת שפעם, פעם קניתי לילד, הוא רצה אסטרונאוט, היינו במחנות, ורק התחפושת, ואז היה לזה את הקסדה של האסטרונאוט, שהיא ילדה כאילו פי 3 מהתחפושת בנפרד. אוקיי, וקניתי, והוא אמר לי מה אני רוצה, אמרתי, בכיף, ואז הגיע הבוקר של פורים, והוא אמר, נראה לך שאני שם את זה, אני לא נושם, אמרתי, לא, אבל רק תיקח לגן, תחזיק בזה, שיעשו תמונות, שזה, אמר לי, לא נוגע בזה, אמרתי, טוב, בפורים, בפורים לא נגע, ואני לא אשכח, הסתכלתי על זה, אמרתי, לרגע הוא לא, לא הסתלמנו עם זה אפילו, כאילו, מה קורה? זה יכול לתסכל, זה קטנות כאלה שהן מתסכלות, אבל כמו שאת אומרת, כשאנחנו זוכרות שטובת הילד לפני, אז זה מיישר לנו את הכל. חנה, היום אנחנו מקצרות, אני מודה לך ממש, מודה לך ממש על השיחה הזאת, ואימהות לילדים, מה שחנה אומרת לנו זה, בואו תבואו רפויות לכל האירוע הזה שנקרא פורים, ותחפושות, ילדים רגילים, ילדים על הרצף האוטיסטי, וזה הסוד בעצם. תודה רבה.
אני מתרכז בתפילה ובמהות של היום הזה, זה הכי חשוב.
נכון, ובשמחה הפשוטה, ואם ילד צומח בבלי תחפושת, אז זה הפורים שלו היום, זה בסדר.
חד משמעית.
חנה, תודה רבה, חנה ליברטי, תודה רבה.
להתראות.
בתקופה הזאת הרבה מאוד בתים לצערנו מתפרקים, אני לא יודע אם מתפרקים זאת המילה, אבל הרבה מילואימניקים שלא שווים הביתה, ופיגועים גם במקביל. והמון המון סבל וכאב בעם ישראל, ואנחנו מתחננים לקצת אור, לקצת שמחה, לקצת בנייה אחרי כל ההרס הזה, וזאת עונת חתונות, ואני ככה חשבתי איך אנחנו מביאים את הצד השמח והבונה של עם ישראל בתקופה הזאת, וחשבתי על כל האימהות האלה שיש להן בת שהיא תרסה, ובתים נבנים ושמחות לצד כל האבל והשכול. ואני רוצה להגיד בוקר טוב לנרקיס סמלות קלה. יודעת,
בוקר אור.
יש לי כמה חברות שעכשיו מחתנות בנות, וזה בנות ראשונות, אנחנו יחסית מהצעירות, כן, זה מסגיר קצת הגיל שלי, השם ישמור, אבל בסדר. ויש איזה מין... את יודעת שאת ההתרגשות הראשונית של וואו, אירוסין, איך זה קרה לנו, תודה להשם הטוב, ואז יש את הרגע הזה של רגע שנייה, הבעתה. אז אנחנו רוצות לעשות להם שירות, ולשאול אותך, מה קורה מהרגע שהקלה מתארסת? תני לי את כל הטיפים, וגם מה חשוב לבדוק? מה התהליך הראשוני שעושים? איך מרגיעים את הקלה, את האימא שלה? שמלת קלה זה אישו אצל נשים, את יודעת, מגיל קטן, אפרופו פורים, חולמות להתחפש לקלה, ואז מה יהיה בקלה, והשמלה היא סיפור. אז ספרי לי על זה מהצד שלכן.
אז קודם כל, טוב, גם אני נמצאת בשלב הזה.
באמת?
לא פשוט, מרגש, כן.
וואו, איזה יופי, שעה טובה.
כן, תודה רבה. אז ככה, אז בעצם הקלה וגם האימא בהתרגשות C, אבל צריך לדעת דבר אחד. קודם כל, שיגיע החתונה, הכל יהיה מוכן. אני אומרת להם, תמיד זה כמו פסח, אל תדאגו.
כמו שבת.
פסח בסוף הכל. כן. בדיוק. אז קודם כל, לא צריך בלחץ, הכל ברוגע. אם אנחנו מדברים על סמלת קלה, אז כמובן שהיום אנחנו חשופות גם ברשתות החברתיות וגם באינטרנט, לראות כל מיני סגנונות ודגמים. אז הייתי אומרת, תבחרו שניים, שלושה מעצבים של סמלות קלה שאתם אוהבים ומתחברים, ופשוט תגיעו לפגישות ייעוץ. ברגע שאתן מגיעות לפגישות ייעוץ, אתן כבר תראו שהמעצבים ירגיעו אתכם, הם גם ישמעו את הקול של הקלה עצמה, מה היא מתחברת.
חשוב אגב לתת לאמא, שהאמא תיתן לילדה בטח להשמיע את החלומות שלה, ולא, תתתי שהרבה פעמים אני רואה אמאות כזה, אבל זה לא, תת, כאילו, אבל זה לא
משהו. לגמרי.
זה לא משהו, כאילו זה לא החלום של האמא.
נכון, ואני אגיד לך עוד משהו, שבסופו של דבר, אם קלה הולכת לפי החלום של האמא ולא קשובה לעצמה, שבוע לפני החתונה, היא אומרת שהיא לא רוצה את השמלה. ובמקרה הטוב זה שבוע לפני, זה גם יכול לקרות יום לפני החתונה, וחבל.
כן.
כמובן שצריך להביא את האמא, להביא את המלוות, או מישהי שחשובה לפגישת ייעוץ, להיות קשובה למי שסובב אותך, כי בסופו של דבר, האנשים שמסביבך הם גם מכירים אותך. הם יודעים מי את, מה האישיות שלך. והשמלת קלה, זה האישיות של הקלה. הדבר הכי חשוב זה, את יכולה לראות נגיד, כמה קלות שיוצאות מפה, כל אחת בסטייל וסגנון אחר, ומי שמכיר אותו אני אומר, וואי, כל סמלה את אימא לקלה בדיוק, לאופי. לאישיות שלה, לאופי כן. שלה, לסגנון שלה. אז זה מאוד מאוד חשוב, קודם כל, מי הילדה, מי הקלה, מה החלומות שלה. אנחנו כמעצבים תמיד נרצה לשלב בין מה שהכי מחמיא לבין החלומות. אני כן חושבת שמחמיא זה אחד הדברים החשובים, כי מישהי, אף אחד לא יזכור אם היה לך פרח בכתף הזאתי או חגורה במותן, מה שיזכרו שהשמלה ישבה אלייך יפה והחמיאה לך, זה לגמרי חשוב.
תגידי, יותר קל לעבוד עם מישהי שבאה ויודעת בדיוק מה היא רוצה, או עם מישהי שהיא כאילו, אמרת, אין לי מושג, אני לדוגמת, אני נותנת לאנשים שלי לעבוד, אני אומרת, אתם אנשי המקצוע, תעבדו, אין לי מושג. אז מה?
שאלת השאלות. אני חושבת שזה קשור מאוד דווקא באישיות ופחות במה היא רוצה ומה היא... כי לפעמים כשהיא יודעת בדיוק מה היא רוצה אז יהיה יותר קל, כי מאוד קל לדייק אם היא ישליח את מה שהיא רוצה, אבל אם לא וזה לתפור אז לפעמים קצת יותר חוששות מזה. ואם זה מישהי שלא יודעת מה היא רוצה, אז באמת לכוון אותה, אז לפעמים זה אישיות שהרבה יותר קל לכוון, ולפעמים יותר מורכב. אז אני חושבת שזה קשור, קל קשה זה קשור באישיות, ופחות בעצם אם היא יודעת מה היא רוצה או לא. אבל בסופו של דבר, אני אומרת להם, לכולכן תהיה סמלה, הסמלה שלכם כבר מוכנה מראש, אתן יכולות להיות רגועות.
הקדוש ברוך הוא תפר לכן את הסמלה כבר בראש השנה. אתם רק עכשיו עושות פעולות כאילו. אי, זה יפה, את יודעת, זה גם כאילו מאפשר לך לטעות סתם, כי אם שתפרת סמלס, כאילו. אבל זה ראייה יפה מאוד, אני התחברתי. אני בכלל חושבת, בסוף לי זה מה שעובד, ואולי זה גם טיפ למאזינות. בסוף, 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 אני אומר תמיד, יש פעות יפות לכולן, ויש בגדים יפים לכולן, ויש באמת כל כך הרבה דברים שלכולם יש יפה. אבל בסוף זה החיבור לאיש המקצוע. כשאת באה ואת מרגישה שאת בידיים טובות, זה הסיפור, אז זה לא משנה אם יהיה ככה ורציתי ככה, אם החוויה הייתה טובה והרגשת שרואים אותך ונותנים לך מענה לצורך, אז בדים טובים יש לכולם, זה בסוף הדרך,
נכון.
זה לא, נכון. התוצר הסופי על פי רוב יצא בסדר, כשאתה הולך לאנשי מקצוע שהם מכבדים את, כן, את המשבצת שהם יושבים עליה. אז באמת, אני מחזירה אותך למה שאמרת בהתחלה, עשו לכם אנשי מקצוע, לכו לפגישות ייעוץ, ותראו מה מתחבר לכם, אפילו לפעמים זה רק האווירה, המיקום, המקום.
נכון, אני גם אגיד לך עוד משהו, שבמיוחד בסמנות קלה, כשאנחנו מדברים על התהליך הזה, אז הקלה עוברת תקופה מאוד לא פשוטה.
נכון.
תקופה שהרבה פעמים מאוד אמוציונליות, ואת יודעת, הרבה פעמים מתפרקות בשלב של מדידות, לא יודעות מה הן רוצות, כן יודעות מה הן רוצות, מחליטות משהו ואז רוצות משהו אחר. חשוב כמובן שהחיבור כשאת דיברת עליו עכשיו הוא אחד הדברים הכי חשובים שיכולים להיות, שיהיה להם מענה, באמת מישהו שיוכלו לעמוד מולו ולסמוך עליו, שיהיה קשוב להם, זה אחד הדברים הכי חשובים. דווקא אני חושבת בבחירה של של הסטודיו ששם את עשית הסמנת קלה שלך.
מדהים, מדהים, ובאמת אני חושבת שזה גם תקופה, את יודעת שהן גם פיזית, הן מאוד מאוד מטורטרות, ויש גם משהו שלא מדברים עליו, אבל זה מאוד מאוד חשוף מבחינה נפשית, להתעסק בגוף, ואת יודעת, ופתאום למדוד, ופתאום, כולם מסתכלים על זה, אתה אנשי מקצוע, אבל גם המלוות וגם הזה, פתאום יש שם איזה תהליך של התקלפות, של גם מה החלומות שלי, זה מאוד רגיש, זה מאוד פנימי, זה מאוד, וזה כאילו קצת, את מבינה, זה תהליך כזה שהוא קצת מוחצן, כי וואו, זה סמלת קלה, וכולם רוצים לראות, וכאילו, יש שם תהליך רגשי שעובר את הבחורה, שלפעמים מתוך את יודעת, העומס הפיזי והזה, לא נותנים לשים לב אליו, אבל גם שם, דימוי גוף, כל מה שנכנס פנימה, זה לא פשוט.
נכון, נכון, נכון. זה באמת הרבה קלות שיכולות להגיע, ופתאום הייתי במקומות ושום דבר לא עלה עליי, או בנות שנגיד רזות מאוד, אז הכל גדול עליי, אפשר לראות שום דבר. את צודקת, זה עוד נקודה, שהיא נקודה מאוד קריטית וחשובה, ומאוד רגישה גם.
טוב, אז טוב שיש אתכן נשות מקצוע נהדרות. בכלל, אני חושבת שהדור הזה זקוק לאנשים שיראו אותו. את יודעת, יש בחורות שהן, כאילו, צריך מישהו שידבר לליבן ויראה את נשמתן, כי זה גיל לא פשוט וכולי, ותקופה לא פשוטה. אז טוב שאתן שם בשבילן. נרקיס סמלות קלה. שמחתי לשוחח איתך, ושירבו שמחות, עונת השמחות, שתמיד תתנו טיפים טובים לאימהות ולקלות, ושייצאו מכן קלות מאושרות ושמחות, ויבנו, הכי חשוב, בתים טובים וקשרים בישראל.
אמן, 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 תודה.
תודה על השיחה הזאת, נרקיס.
ורק שמחות, לעם ישראל ובשורות טובות.
אמן, אמן. פרסומות, ושבנו. ברוח הפורים, אני רוצה להגיד בוקר טוב לחני מרזל.
שלום, בוקר טוב, יונת.
בוקר טוב, את אסטרטגית וקופירייטרית, ולקחת את זה גם לעולמך אישי, חוץ מעבודה. אתם כמשפחה כל הזמן בסביב מעגל השנה מייצרים את המשהו החמוד הבא, ואני רציתי לדבר איתך על עיצובי משלוחי מנות מיוחדים. כלומר, איך אנחנו עושים את זה שלא יהיה המשלוח הזה שפותחים את הדלת, מגלגלים עיניים, ויש שם כאילו את המוצרים האלה שיש לך אלף פעם, וזה אף אחד לא נוגע.
איך להיות במקום של משלוח מנות, ומה היא תעשה הפעם?
בדיוק, בדיוק. תני לנו טיפים, תראי, אני לא משתייכת לז'אנר המכין, אני צריכה להגיד את זה פה בגילוי נאות מאוד, אבל אני כן אשמח שמאזינותינו היצירתיות יקבלו מענה לצורך שלהן.
אז אני יכולה להתחיל מהסוף אפילו, שכמרת שאני מכניסה לבית את היצירתיות, אז יש אתנו המשלוח מנות, יותר משהמשלוח שאנחנו שולחים לאחרים, זה המשלוח מנות לילדים.
אוה.
כן, אנחנו כל שנה מביאים לילדים משלוח מנות.
ההורים נותנים לילדים?
ההורים לילדים.
אוח, אתם נהדרים? אוקיי, את זה אני רוצה לשמוע.
אז זהו, שאלה על מה את רוצה לדבר.
על זה אני רוצה לדבר. שיעשו יצירתיות בגוגל, שיבדקו מי יכול לעזור להם עם זה. את זה אני רוצה לשמוע, על ההורים לילדים.
כן, אז גם הילדים יודעים שאני עושה, ובאמת יש לנו גם את הקונספט שאנחנו עושים עם משלוח מנות, שאני אגיד לך אולי כמה דוגמאות, זה ביחד עם הילדים. זאת אומרת, אנחנו יושבים ביחד וחושבים על הרעיון ומבצעים. אבל הם יודעים שהבוקר פורים שהם קמים, זה החג שלהם שהם מקבלים משלוח מיוחד שההורים הכינו בשבילהם. וכל פעם זה עם רעיון אחר, אני צריכה לשבור את הראש.
תני לי רעיונות שכבר היו, אל תחשפי כדי שהילדים לא יקבלו את זה מזה ותרסי להם את המשלוח השנה.
אז היה שנה אחת שהבאתי היום הם כבר יותר גדולים, אבל כשהם היו בכיתות היסודי, אז זה כל פעם איזה מתנה של תמונה שלהם על איזשהו מוצר, כוס, קרית ודברים כאלה. אבל היותר מיוחד זה באמת גם היה הברכה. זאת אומרת, אנחנו יושבים ועושים להם ברכה. זה היה שנה אחת שהם קיבלו כוס עם תמונה, והיה להם ברכה שקשורה לתחפושת, כל אחד עם התחפושת שלו. היה שנה אחרת שבתחילת שנה כל ילד כתב חזון, מה החזון שהוא רוצה לעשות באותו שנה.
אתם בית ספר לאימון בכלל.
והמשלוח מנות היה להם כרטיס סגירות שהם גירדו, והמתנה הייתה שקשורה בחזון שלהם.
אז הם היו צריכים להכין את החזון מראש כדי שאבא ואמא יוכלו להיערך.
לא, הם לא ידעו את זה היה מתנה, אבל אני אומרת ערב ראש השנה עשיתי איתם כתיבת חזון.
אוקיי.
ומתוך החזון שלהם היה ילד אחד שרצה ג'אגלינג, להתמקצע בג'אגלינג, קיבל איזה משהו של ג'אגלינג. אחת ילד אחד רצה בנגינה, אז קנינו ספר ניגוני, כל אחד בתחום שלו.
טוב, אני רוצה להיות הילדה שלכם, אתם פנויים להובלה? כאילו אפשר עוד להצטרף למועדון?
אז זהו, בוא נגיד לך להובלה, אז בעצם יש לי 5 ילדים. זה 4 ילדים כפופים, וכל השנים הם רצו עוד אחות. והתפללו והכל, ולפני שנתיים המשלוח מנות היה לשנה מעוברת, והכנתי איזשהו כמו משלוח כזה כמו עגלה של תינוק, והיה להם כתב חידה, לכל ילד היה בקבוק שוקו כזה של עם בלונים, והכתב חידה היה השנה אצלנו שנה מעוברת, והם לא הצליחו לקח להם איזה 5 דקות להבין, ואנחנו מספרים להם שאנחנו, שיש להם הולכת להיות בן אחות.
די!
אז כן, זה היה עשי, ומאוד מאוד מרגש. אז יש לנו עכשיו גם תינוקת.
וואו!
הם דיברו עליה בפורים לפני שנתיים. השנה שעברה, וכל התינוקת קוראים ליבי. אז בשנה שעברה,
ליבי?
משלוח מכל הלב, כן.
וואו.
אז השנה שעברה היה משלוח מכל הלב, וזה היה סביב האחות הקטנה. מה היה השנה? אני עוד לא יודעת.
מה זה עוד לא יודעת? סליחה? סליחה כבר מאוחר? צריך לבדוק? וואו, תקשיבי, חני. איזה נהדרים אתם, איזה שער רוח. אני אומרת, לראות אנשים שהם לא בהישרדות, אלא ביצירה, תקשיבי, רמה גבוהה.
היצירה נותנת כיף בהישרדות, אני חושבת.
היא נותנת את הכוח את הדלק, אבל כשאנחנו לא מבינים את זה...
אני אומרת, מי ששומע את זה עכשיו, זה אפילו באמת לא מה לעשות. זה העצם זה שהילד יודע שהוא יקום בבוקר ויש משהו שהכינו לו, זה המכתב. אני חושבת שהמכתב שאנחנו ההורים כותבים, שזה יותר בעלי, בתחום הבעלי...
יש חלוקת תפקידים ברורה, את אומרת. אני מביאה את ההפקה, הוא עושה את הכתיבה.
בדיוק.
וואו.
אז זה מאוד מאוד משמח.
אתם ממש חמודים, בלי להכיר אותך, אני בטוחה שאתם אנשים מאוד מתוקים, ממש.
משתדלים.
איזה יופי. טוב, עשית חשק, חייבת להגיד. פתחת את הראש למחשבה חדשה. ותודה רבה.
רוצה שאני אקח עוד 2 רעיונות למשלוחים רגילים?
יש לי זמן, יש לי מקום לאחד. הכניסו לי מקום לאחד בתוכנית.
אחד, נתנו פעם אחת מהודו ועד כוש, אז היה משלוח של הודיה, שהכנסתי שם ברכות כאלה של הודיה, ותיוגת כושית ושוקו, כל כזה ממותג יפה. בעקבות הרעיון עכשיו אני אעשה פרסום, היה לי סטורי טיילינג שאני אתן את הרעיונות אצלי בסטטוס, אבל...
טוב, אז בקיצור...
הקהל שלי הרוויח עכשיו.
אז שיחפשו חני מרזל ויבואו לסטטוס שלך. חני מרזל, אנחנו על רקע הצלילים האלה מסיימים את השעה הזאת, אני מודה לך על השיחה הזאת.
תודה, ושיהיה פורים שמח.
בדיוק, עם בשורות טובות. אמן, אמן, תודה רבה על החיבור הזה. תודה. יום טוב. טוב, זאת הייתה השעה הראשונה של הבמה שלך, יום שלישי, בית באדר בית. מי שערכה אותנו היום זאת יעל צייטלין, הטכנאי מוטי קופפר, ורבה לפסח בגד. אנחנו נשוב בעזרת השם בשעה הבאה, אני איתי יונת קפלן, ואתם יכולות לכתוב לנו ל-055-333-9393, וגם למייל האישי שלי, קיבלתי השבוע מייל שמאוד ריגש אותי, חייבת להגיד, תודה רבה על זה. חני אחרת, מבית וגן, זה יונת, YONAT, PR, כמו פירוש רשי, strudelgmail.com. תכתבו לי, נשוב השעה הבאה.
Oh,